כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום אני עם דניאל גורביץ', מומחה אי-קומרס שמתמקד בעיקר בשיפור אחוזי המרה, מרצ'נדייזינג ושופיפיי. שלום דניאל.
שלום יעל, מה נשמע?
מעולה, מעולה, איזה כיף שבאת.
כיף להיות פה, מאוד.
אז אני אספר ככה בכמה מילים עליך, עם ניסיון עשיר כיועץ וכמנהל בחברות אי-קומרס וריטייל בכל מיני גדלים וצורות בכל העולם, ומחברה מספר 3 באונליין בסין לרהיטים ועד לחברות קטנות ישראליות, ויש לך חברת סטארט-אפ בשם קימוניקס, שעוזרת לחנויות אונליין לנהל את הקולקציות והמוצרים בחנות שלהם בצורה חכמה ואוטומטית, ומייעץ לחברות באופן עצמאי פה בישראל, ומלמד אצלנו גם כן בחברה, שזה ממש ממש מדהים. ואני יכולה להגיד 5 דברים שאתם לא יודעים על דניאל. דבר ראשון, הוא יודע סינית, היה מעל 40 פעמים בסין, הדבר הכי טוב שהוא עושה בחיים זה להפוך לעצמאי, הוא מאמין גדול בדאטה וחושב שכל חברה חייבת לקבל את כל ההחלטות שלה על בסיס ניתוח חכם ומעמיק, והאהבה הראשונה שלו היא כדורסל. אתה יודע גם שלי, אני הייתי אוהדת מכבי תל אביב שרופה בילדותי, אל תשאל אפילו למה, זה מין קטע מוזר כזה.
אז אנחנו מסיים פה את הכל, הכל ירושלים בלב ובנשמה, הכל בעיה.
טוב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו ממשיכים מכאן. אז הייתה לי השבוע פדיחה גדולה, אני עליתי לשיחה עם איזשהו ככה משווק מדהים, ואנחנו מדברים ככה על הבחירות בארצות הברית, והוא אומר לי, כן, תראי, אחרי שזה וזה ינצח, הכל יעבור. אז אני אומרת לו, אתה יודע, אני די מקווה שכוחות האור יגברו על כוחות האופל, זה לא יקרה, ואז קלטתי שפשוט הוא אוהד את הצד השני, אבל השיחה המשיכה טוב, אז
לא נכנסים אליהם, לא בוחרים צד.
זה היה לי כל כך בהיר, הצד שהולכים אליו, שאני אפילו, אבל בדרך כלל אני לא נכנסת לפוליטיקה, וגם פה אנחנו נימנע מזה, כי יש כל כך הרבה על מה לדבר. אז דניאל, ספר ככה לכל מי שמאזין לנו עכשיו בכמה מילים עליך.
אז אני בן 36, אני נשוי לענת, גר בתל אביב, במקור מירושלים, ירושלמי גאה, כמו שדיברנו עכשיו. התחלתי את דרכי, כמו שאמרת, סין וסינית, וגרתי בסין תקופה, והתחלתי לעבוד בסין, בכלל בחברת Medical Devices, וקמנו שם איזה מפעל לחומרי גלם בצ'נגדו שבסין, ודרך זה התגלגלתי לחברת ייעוץ בשם גולדרט קונסלטינג, שהיא עושה פרויקטים של ייעוץ לריטיילרים ענקיים בכל העולם. דגש היה על סין בגלל העבר שלי עם סין, וככה בעצם נכנסתי לעולם הריטייל והאי-קומרס. אז עשיתי פרויקטים הרבה בסין, הייתי על הקו המון, כפי שציינת מקודם, וגם בארצות הברית, גם באירופה קצת. אחרי זה הנסיעות קצת עשו את שלהם, והחלטתי לחזור פה לישראל, והייתי הד אוף אי-קומרס של חברת דרופשיפינג מאוד מאוד גדולה. ובשנתיים האחרונות אני מייעץ באופן עצמאי לחברות אי-קומרס, ובחצי שמונה חודשים האחרונים אני עובד על הסטארט-אפ על קימוניקס, שזה עכשיו פול פאוור על זה.
תגיד, מה הרגע הזה שבו אתה עובר מלהיות מנהל בחברת אי-קומרס ללכת ולהיות עצמאי ולהקים סטארט-אפ? מה יש שם במעבר הזה?
אז הצ'יפ תמיד היה על הכתף. תמיד רציתי, הרגשתי שאני רוצה לעשות משהו עצמאי, תמיד שיחקתי עם זה גם ב-MBA שעשיתי, התחלתי לשחק עם סטארט-אפ, והרגשתי שזה הזמן, שיש לי מספיק ניסיון, מספיק ידע, מספיק יכולות בשביל לעשות את זה. ראיתי צורך בשוק שעולם האי-קומרס בישראל מתחיל לעלות, הרבה מאוד גם ריטיילרים פיזיים, התחלתי מזה מלהעביר ריטיילרים פיזיים לאונליין, ראיתי שיש שם...
רגע, אבל למי שמאזין לנו וכזה ריטיילרים זה סינית בשבילו, אז...
אז ריטייל בעצם, ההבדל בין ריטייל לאי-קומרס, ריטייל, מה שאני קורא לפחות זה הבריק אנד מורטל, זה החנויות הפיזיות, אוקיי? זה קמעונאים פיזיים, והאי-קומרס זה האונליין, כל חנויות אונליין, יש הרבה שחקנים בשוק שיש להם גם וגם, ויש כאלה שהם רק פיזי או רק אונליין, היום אין הרבה כבר שהם רק פיזי כמובן, בייחוד אחרי הקורונה.
כמובן.
או לא, אחרי הקורונה, הלוואי אחרי הקורונה.
תוך כדי הקורונה.
כן.
זו תקופה עמוסה מאוד, אם אנחנו כבר מדברים על הקורונה, עבור כל מי שעוסק בעולמות האי-קומרס.
לגמרי, יש עלייה מאוד גדולה, אני רואה גם עם הסטארט-אפ, גם עם הלקוחות שאני עוזר להם, אני רואה גדילה משמעותית. כמובן שיש סקטורים מסוימים שכן נפגעים מזה, כמו הלאקז'רי, לפעמים אנשים עכשיו לא קונים את היוקרה, ולפעמים אונליין טיפה יותר קשה, אבל גם זה תלוי מאוד בחברה ובמוצר. אבל כן, רואים, הגדילה, רק לסבר את האוזן, הגדילה בתקופת הקורונה, שוות ערך בערך לגדילה בשמונה שנים האחרונות בעולם האי.
וואו, 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 כן. בפרק זמן קצר, כמה, 18 חודשים?
אפילו פחות, מה אנחנו, 8 חודשים בתוך זה.
אז בעצם מה אתה עושה ביום יום שלך? כאילו, איך מתנהל גם, איך אתה מתנהל גם כסטארט-אפ ובעצם גם כמנהל חנויות? מה היום יום שלך כולל?
רוב המרכז הוא באמת על הסטארט-אפ, שאני השארתי מספר לקוחות מצומצם בשביל, גם כי זה שזור אחד בשני כמובן. אז אני ממש מסדר לי את היום בצורה... אני אוהב רשימות וזמנים, אז אני מסדר לי את זה כמה שיותר כדי לא להתפזר, אבל משקיע עכשיו את הזמן בסטארט-אפ, עכשיו 3-4 שעות אני על זה, יש לי את המשימות של זה כמובן ואת הדברים, אבל זה לא קל כי כל הזמן יש טלפונים ויש דברים ויש הסחות דעת כמובן מלקוחות ועניינים, בייחוד בתקופת הקורונה.
אז תספר ככה בכמה מילים על הסטארט-אפ עצמו, על קמעונאיקס.
אז קמעונאיקס, למעשה נולד מהניסיון שלי עם לקוחות, כמו שאמרת, בכל מיני גדלים וכל מיני צורות, והבנתי שיש הרבה מאוד צורך גם באונליין, כמו בעולם הפיזי, כשמסדרים את החנות, וחשוב מאוד איפה אתה שם כל מוצר, ואיזה הנחות אתה נותן, ואיך אתה מציג את ההנחות. אז מה שעשיתי בפרויקטים בעולם הפיזי של הריטייל, פתאום עברתי לעולם האי-קומרס, ויש לך כל כך הרבה דאטה, פתאום יש לך כל כך הרבה דאטה לשחק איתו, אז האפשרויות הן endless, וחנות אי-קומרס, חנות אונליין, הרבה אנשים לא מבינים את המשמעות של המרצ'נדייזינג, ואני אסביר רגע מה זה מרצ'נדייזינג למי שלא זה, כי זה מונח שבישראל קצת פחות מכירים. מרצ'נדייזינג זה בעצם ניהול כל המוצרים והקולקציות באתר. מה הכוונה? זה איזה מוצר אתה מציג, איפה, מתי, למי ובאיזה מחיר. אם נפשט את זה קצת ונשים את זה בכלליות. אז קמעונאיקס, למעשה, היא מאפשרת לחנויות לעקוב אחרי הפרפורמנס של המוצרים שלה. לכל מוצר יש בעצם אורך חיים בתוך החנות, מהרגע שהוא נכנס ועד הרגע שאנחנו מסירים אותו מהחנות, אנחנו יודעים לעקוב אחרי הפרפורמנס של כל מוצר ומוצר, ולהגיב בהתאם בזמן אמת. ומה זה אומר? למשל, איך לסדר נכון וחכם את המוצרים באתר, בכל קולקציה, אוקיי? איך לסדר נכון את הקולקציות, איזה מוצרים לכלול בסייל, מתי לשים מוצר בהנחה בצורה, בזמן האופטימלי, כדי שהיום נמכור אותו ב-10%, אוקיי? ולא נחכה לסוף העונה ונמכור אותו ב-70% ובהפסד.
אז בעצם אם אני ככה מתרגמת את זה לשפה חופשית,
כן.
אז כל
מיני, לפעמים אני מתרגמת ביטויים קצת זה, אני מתנחל.
לא, כל מילה שנייה היא באנגלית, אז אני פשוט חושבת שאנחנו
אונמיך. אני צריך לשפר את העניין.
אז או שעוברים לרעיון באנגלית, או שאני רגע עושה תרגום חופשי, סתם אני צוחקת. מה שבעצם אתה אומר זה שהחברה יודעת לבוא ולנהל את המוצרים בחנות בצורה חכמה, שלא רק יודעת להתאים לכל קונה בזמנים מסוימים את המוצרים ואת איך שהם מוצגים, אלא גם יודעת לעשות בחירות שונות של מה מוצג מתי, ומתי יש מבצעים, ומתי מבצע יורד, ולעשות איזשהו תהליך מאוד חכם עם הקונה, כי יכול להיות שקונה א' נכנס לחנות וצריך דבר אחד, וקונה ב' נכנס לחנות וצריך דבר אחר, אני מפרשת את הדברים, זה, נכון?
זה, א', זה כבר שלב בהמשך הדרך שלנו, שהוא נקרא פרסונליזציה, מה שדיברנו בסוף. להתאים לכל קונה ולכל גולש את, את החוויה והמוצרים שמתאימים לו. אוקיי? לשם כמובן שאנחנו הולכים, כרגע אנחנו עושים את זה בצורה לפי הפרפורמנס בחנות באופן כללי לכולם, אבל לגמרי לשם הולך וצועד עולם האי-קומרס.
זאת אומרת שאתה אומר, אוקיי, הקטע של פרסונליזציה, התאמה אישית לצרכים של גולש, זה משהו שהוא שלב ב', אבל מה שאני יודע היום לעשות, זה עדיין להתאים את מה שאני רואה בחנות, לפי איך שהיא מתנהגת. כלומר, ההתנהגות והביצועים של החנות, מאפשרים לי להחליט מה יופיע קודם ומה יופיע אחר כך, וככה גם להגדיל את המחירות.
נכון, אנחנו לא רק רוצים, המהות שלנו היא לא רק להגדיל מחירות, היא כל הזמן להגדיל מחירות, אבל לאזן את זה עם הצרכים העסקיים של החנות. ואני אסביר. למשל, אנחנו רוצים מצד אחד לשים את מה שנמכר הכי טוב, נכון? בפרונט. מצד שני, יש לנו גם הרבה מוצרים שמייצרים לנו מלאי עודף. זה בחנויות עם מלאי, אוקיי? למשל. או שאנחנו, יש מוצרים שאנחנו מוצאים עליהם הרבה מאוד כסף בפרסום, מאיזושהי צורה. אז אנחנו רוצים כל הזמן לאזן בין הצרכים העסקיים שלנו, לבין מה שהסבירות הכי גבוהה שהלקוח ירצה.
זאת אומרת שזה מתחבר לעוד מערכות מסביב שאיתם אני עובדת, כמו למשל מערכות פרסום.
נכון, אז אנחנו מחברים גם את זה, אנחנו עובדים עכשיו על החיבור עם פייסבוק, ועל החיבור עם גוגל, וכל הדברים האלה לגמרי, והאימייל מרקטינג כמובן. אני רק בשביל לסבר עוד פעם את האוזן מבצעת מספרים, 75% מההקלקות בעמוד קולקציה על מוצרים, נעשות בעמוד התוצאות הראשון. אוקיי? לקוח מגיע לעמוד קולקציה, נגיד לחולצות מכופתרות, סתם אני זורק, משהו, 75% מהאנשים ילחצו רק על משהו בעמוד הראשון, הם לא יגיעו בכלל לעמוד השני. מבינה? ולכן יש חשיבות מאוד גדולה למה יש בעמוד הראשון.
שזה קצת כמו התוצאות העמוד הראשון בגוגל, אתה רוצה להיות שם כי רוב האנשים יגיעו לעמוד הראשון ומשם יעשו את הבחירה שלהם. אז תן לי, תספר לי על נניח איזושהי דוגמה קונקרטית לחנות שעשית בה באמת שיפור כזה וזה שיפר את התוצאות העסקיות. יש לך איזושהי דוגמה ככה לספר לי עליה?
בוודאי, יש כמה דוגמאות, יש לא מעט דוגמאות, כי הערך הוא מיידי, והוא עוזר גם לשפר את אחוזי ההמרה. יש לנו בממוצע חנויות שעשינו עליהן case studies, שזה בחמש חנויות, שיפור אחוזי ההמרה נע בין 10-30%.
וואו, שזה נתון פנומנלי בעולמות האי-קומרס.
כן, שם המשחק הוא לשפר את אחוזי ההמרה, אבל יותר מזה, אנחנו לא רק שיפרנו את אחוזי ההמרה, אנחנו גם בחלק מהחנויות, ברוב החנויות, הצלחנו גם לקצץ את המלאי העודף, של הרבה מאוד מוצרים שהיו מאוד בעייתיים בעד 20%. וזה שגם משחק בשבילנו, זה לא רק להעלות את אחוז ההמרה, כי בסופו של דבר עסק לא נמדד בהכנסות שלו, עסק נמדד ברווח שלו.
נכון.
והרבה מאוד חברות, אני מבין את זה בתחילת הדרך, כן, רוצים קודם כל להרוויח, למתג את החברה, אתה יודעת, to establish, איך אומרים, לבסס את החברה, כן? אבל אחרי זה, אחרי שעשית את זה, ויש מותג, והוא מוכר, והכל בסדר, אז חייבים לשים לב להתנהלות העסקית, ולאסטרטגיה העסקית שמנהיגים בחברה. וענייני המלאי, זה עניין אקוטי, זה עניין כל כך חשוב וקריטי לכל חברת, גם ריטייל פיזי, וגם לחנות אונליין שמנהלת מלאי. למלאי יש הרבה מאוד עלויות חבויות שאנחנו בכלל לא חושבים עליהן. אנחנו מסתכלים על מוצר, עלה 30 שקל, אז הרבה מאוד אנשים חושבים, אוקיי, זה עלה לי 30 שקל. אבל מה עם עלות הסימון, מה עם ניהול של המלאי, מה עם עלות אלטרנטיבית שהפסדנו כי לא הרווחנו את הרווח.
נכון. החיי מחזור, המחזור חיים של המוצר, כמובן, וכולי וכולי, שזה, אם הוא מתארך ומתקצר, יש לזה משמעות אדירה גם בצד התזרימי. זה ממש מעניין. עכשיו, הפלטפורמות שאתה עובד עליהן, זו רק שופיפיי, או שאתה יודע לעשות את זה בפלטפורמות נוספות, מג'נטו, ווקומרס, איך זה מתחבר?
כרגע אנחנו בתחילת הדרך, כמו שאמרתי, 8 חודשים לסטארט-אפ זה צעיר, החלטנו להתחיל משופיפיי, כרגע אנחנו רק בשופיפיי, בהמשך אנחנו כמובן נעבור גם ל-WooCommerce ולמג'נטו ו-B-Commerce, כל הפלטפורמות הדרושות.
למה בחרתם דווקא בשופיפיי?
אגב, כי אני מכיר טוב מאוד את שופיפיי, בואו נתחיל מזה. אני חושב שזה... התחלתי לעבוד בדרופשיפינג עם שופיפיי, אני חושב שזו פלטפורמה באמת מדהימה, אני חושב שהיא כבר די ההווה, אבל היא גם מאוד העתיד. אנחנו רואים בארץ הרבה מאוד חברות, המותגים הגדולים פחות על שופיפיי, כי הם בנו את האתרים שלהם כבר פעם, אבל אנחנו רואים חברות יותר ויותר, גם גדולות, נכנסות לשופיפיי, ועל אחת כמה וכמה למי שמתחיל, וחנות מתחילה, שופיפיי היא באמת הפלטפורמה האולטימטיבית, כי היא מאוד אינטואיטיבית, היא מאוד נוחה, היא נותנת תוצאות טובות מאוד מהר.
יש משהו בשופיפיי שככל שאני מעמיקה ומכירה את הפלטפורמה הזו, אני מתאהבת ביותר, כי א', מי שעומד מאחוריה, זה כל כך, יש להם ראש צעיר, ופיתוחים שהם פיתוחים מדהימים, בראייה גם החברתית והקהילתית, ולא רק במקום הזה של, אוקיי, ביזנס, 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 וכל התהליך שהם עשו גם במהלך הקורונה, עם הפיתוח של מחירות לקהילות וכולי, אם זה המחסנים שהם מפתחים עכשיו, כלומר, הם לא באים ואומרים, אנחנו הולכים ועושים את הדברים רק בצד העסקי, אלא אנחנו מסתכלים גם על האנשים, ויש להם תמיכה מדהימה גם למוכרים, ובאמת אני רואה שהם מתעלים על... הרבה חברות אחרות באופן שבו הם עובדים, אני תמיד צוחקת שהם כמו הרובין הוד של העסקים הקטנים, כי אתה יודע, הם מתחרים, נאמר, אם אתה צריך לבחור איפה תשים את המוצרים שלך בסתם, במרקט פלייסס, כמו eBay או אמזון, או ללכת ולשים אותם בשופיפיי, אז זה מאוד קל לראות שהם, אני אומרת שזה כמו הרובין הוד של פלטפורמות, כי באמת זה גם העמלות נמוכות משמעותית, בשליש יותר נמוך נניח מ-eBay ובאמזון, מה שמשלמים לשופיפיי, ויש המון המון יתרונות, אז קודם כל זה ככה משהו שאני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מתלהבת ממנו בתקופה האחרונה. רציתי לשאול אותך איזושהי שאלה לגבי החנות, האם קימוניקס יכול לעבוד גם עבור חנויות דרופשיפינג שלא מחזיקות מלאים, חנויות שהסחורה נמצאת באצל הספק והוא שולח אותה ישירות ללקוח, מבלי שזה עובר אצלך?
כן, לגמרי יש לנו אופציה של לא להתייחס לכמויות המלאי, אלא רק להתייחס האם זה אינסטוק או אוט אוף סטוק, כאילו אם יש מלאי או אין מלאי. ואז הם יכולים להשתמש, אולי אין פה אופטימיזציה של מלאי, כי אין מלאי, אבל בכל מה שקשור למקסום של אחוזי המרה, וסידור אוטומטי של המוצרים, ויצירת קולקציות חכמות, יש משהו בשופיפיי שנקרא קולקציות אוטומטיות, שמתעדכנות אוטומטית, אז חד משמעית, אני ממליץ, גם אם לא עם קימוניקס, אבל שגם כל דרופשיפר ידע לסדר את המוצרים שלו בחנות, בצורה הנכונה וחכמה.
למה קימוניקס אגב? מה השם אומר?
השותף שלי הגיע עם השם הזה, זה מלשון האמת היא קימונאות.
אוקיי.
זה מגיע משם, אין איזה משהו יותר מדי...
אני ישר...
אבל לא תנצל טוב, סבבה.
האמת שיש לו צליל מעולה, איך ששמעתי את השם, אז חשבתי על אסטריקס, אתה מכיר את אסטריקס ושיקוי הקסמים, כל הספרים לילדים ואחר כך הסרטים, אז בסרט כולם מסתיימים ב-X, שדוניקס, אסטריקס, אתה יודע, במבטא צרפתי בסרט, אז זה קימוניקס, ישר היה לי מבטא שכזה.
ניחוח אירופאי, סבבה, אני זורם על זה לגמרי.
לחלוטין. תגיד, יש לי ככה שאלה רצינית אליך עכשיו. מה הרגע שהרגשת בתור, שבקריירה העסקית שלך, שחווית ככה כישלון צורב, כישלון גדול?
אני לא יודע אם זה, להגדיר את זה כאיזה כישלון גדול, וגם אני אפשר לעשות סשן שלם על מה זה כישלון, כי אחד מהדברים שלמדתי בתור עצמאי זה ש... כישלון זה, נשים את זה במרכאות זה, כי הכל זה בעצם אתה לומד ממנו ומתקדם, גם מדברים טובים וגם מדברים לא טובים. אני חושב שעם הסטארט-אפ עכשיו, הייתי בתהליך קבלה להשקעה ולכניסה לאקסלרטור, שעברנו את כל השלבים, וברגע האחרון הודיעו לנו שלא, ושעוד לא, ושזה טיפה מוקדם מדי, וזה היה הפעם הראשונה בעצם שהתמודדתי עם זה בתוך עולם הסטארט-אפ. עד אז בנינו את המוצר והתחלנו, ובעצם לא התמודדתי עדיין עם הלא, ולשמוע לא זה לא קל, וצריך ללמוד את זה. אני חושב שזה היה רגע בהתחלה מאוד מבאס, ומאוד כזה אאוץ', ואתה אחרי יום יומיים, אתה מבין שבעצם התהליך הזה, ובגלל זה כתבתי, דיברנו על שהדבר הכי טוב שעשיתי בחיים זה להיות עצמאי, כי אתה מבין איך להתפתח מכל דבר כזה, מכל חוויה כזאת, מכל לא, מכל כן. אתה, איך ללמוד מזה, איך לצאת יותר טוב מזה, איך לא לקחת את זה אישית. ובגלל זה אני חושב שגם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית, הדברים האלה, העצמאות, עשתה לי מדהים.
אני לפני כמה ימים קיבלתי גם כן איזה לא כזה, אבל לא צורב ממישהו שאני מכירה וזה, והצעתי לו משהו, איזשהו שיתוף פעולה, והוא אמר לי לא, ובגלל שיחות כאלה החלפתי את המספר טלפון שלי, אז הוא אמר לי, אני אומר לך לא מאוד בנימוס, אני מאוד אוהב אותך וכולי, אבל כאילו לא. וסגרתי את השיחת טלפון וחשבתי הרבה על הלא הזה, כי כשאומרים לך לא, יש משהו שפוגע בך, אתה מרגיש שאומרים לך לא, אתה לא מבדיל בינך לבין ההצעה שנתת, לא אמרו לך לא, שאתה לא טוב, אמרו להצעה שנתת ספציפית לא. ואני מאוד מתחברת למה שאתה אומר במובן הזה, שיש משהו מאוד מחזק בלשמוע את הלואים האלה. בשבילי זה כמה נקודות ציון מאוד מאוד משמעותיות שדרכם למדתי, כי כשאומרים לך כן, אז מעולה, אתה מחזק משהו שכבר עובד. כשאומרים לך לא, אתה יכול רגע לעצור ולהגיד מה אני יכול ללמוד מזה, מה יכולתי להשתפר, במה ההצעה יכולה הייתה להשתפר, ואני חושבת ששם יש תהליך למידה שהוא מאוד משמעותי. אז יש משהו בלא, בהרגשה הזאת של רגע אחד של כישלון, שהיא גם מאוד מאוד מגדלת אותך מבפנים כיזם.
אני ראיתי, זה מעלה לי, ראיתי איזה סדרה עכשיו, סדרה מאוד מפגרת, אבל כיפית לכל מי שראה, קארט ניקית בילדותו, על קארטה, קוברה קאי קוראים לזה, לא משנה. ואז המורה לקארטה אומר לילדים, מי פה לא קיבל אגרוף אף פעם בחיים שלו? ואז מצביעים כמעט כולם, אז הוא אומר, טוב, עכשיו תעמדו, וכל אחד צריך לקבל אגרוף בפנים. ולמה? כי אחרי שקיבלת פעם אחת אגרוף, אתה לא תפחד ממנו כל כך. אוקיי? ואני חושב שבגלל זה חשוב מאוד לשמוע את הלא הזה, מאוד מאוד חשוב לשמוע את הלא, והרבה פעמים, וללמוד איך ללמוד ממנו, ובאמת לא להיפגע, כמו שאמרת, ולא ל...
אתה, זה עוד נקודה מאוד מאוד משמעותית, אז אנחנו מדברים כאילו על אי-קומרס ויזמות, אבל אני חושבת שזה הדבר הבסיסי שעומד שם, כי למעשה הרבה פעמים אנחנו לא ניגשים להתנסות מסוימת מאותו הפחד ש... נקבל את האגרוף, שנקבל את הלא, ואז אנחנו יכולים להיות תקועים שנים בתוך עולם פנימי שלנו, שבו לא יצאנו החוצה כי פחדנו לקבל את הלא הזה. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שאני ממש, ממש, ממש לא אהבתי לעשות, והם היו מבחינתי יארג ובל יעבור, זה שיחות מחירה. אני לא מוכנה לעשות מחירות טלפוניות, זה היה מבחינתי כאילו איזשהו קו אדום, ובשלוש שנים האחרונות, בעקבות איזשהו תהליך שעשיתי, שהתחלתי גם לפגוש אנשים וכולי, אז התחלתי לעשות את השיחות האלה, והנה, אגב, שיחה אחת שקיבלתי בה את הלא, וזה לא כזה נורא, זה לא כזה צורב, זה משהו שאני מגלה שכמות הקנים שאני מקבלת בשיחות האלה נותנת לי כל כך הרבה אנרגיה, והלא מקבל איזשהו משקל הרבה יותר קטן, אבל הפחד הזה יכול לתקוע, אני רואה גם בעלי עסקים שנתקעים שנים בחוסר היכולת לעשות את הקפיצה הבאה מאותו החשש.
זה מאוד מתחבר לי, נגיד שיחת מחירה, אוקיי? ואם זה, אחד הדברים של שיפור אחוזי המרה, שזה A-B טסטינג, נכון? כל הזמן נבדוק. אז בשיחת המחירה הזאת, הדבר הנכון שבעל עסק יעשה, או שאני מניח שגם את עשית, זה הסתכלת מה כן עבד, אוקיי? מה כן הצליח והביא את המחירה, ואת הדבר הזה אנחנו גם נמנף וגם נשמר, נלמד לשמר, ואת מה שלא עבד, אנחנו במקום להיפגע ולהתבאס, אנחנו נלמד ונבין למה הוא לא עבד. ואני חושב שגם באי-קומרס, ה-A-B טסטינג, שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב בפעילות של חנות, כמובן לא על ההתחלה, אבל כן, בשלב מסוים אני מאוד 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 ממליץ להבין מה עובד ומה לא עובד, והרבה פעמים מנהלי אי-קומרס לא רוצים להיכנס לשם, כי הם מפחדים להיכשל, כי הם מפחדים לעשות איזשהו טסט, ושלא ילך, ואז יגידו להם, ומה פה ומה שם, ורק חפשים את ההצלחה. אבל צריך להבין שגם ה-A-B טסטינג בחנות שלכם, זה תהליך מתמשך, זה תהליך של למידה, אל תחפשו את להצליח, תחפשו ללמוד, תחפשו ללמוד מה הלקוחות שלכם אוהבים, מה הם לא אוהבים, מה כן עובד, מה לא עובד, תמנפו את מה שעובד ותשפרו את מה שלא עובד, ופשוט להבין שזה תהליך, ולא זבנג וגמרנו.
אני מתה על מה שאתה אומר, כי אתה אומר בעצם, יש לנו, אנחנו יכולים כל הזמן לעשות A-B טסטינג פנימי, כמו שאנחנו עושים אותו בעולמות האי-קומרס, וזה העבודה האמיתית שלך כיזם, כל הזמן לראות מה עובד, ללכת לשם. מה לא עובד, אני משפר. אז בעצם היום יום שלנו הוא A-B טסטינג מתמשך.
חד משמעית, חד משמעית. אנחנו יכולים להיכנס באמת, יש שיחה שלמה על זה, מקבלים החלטות ממקום 90% רגשי, ולא באמת על בסיס גם מה נכון ומה עובד ומה לא עובד, ואנחנו צריכים בתור יזמים, בתוך הדבר הזה, כמובן להשאיר מקום גם לאישי, אבל, ולאינטואיציות ולדברים האלה, אבל שאגב אינטואיציה זה גם ניחוש מושכל, ניחוש מושכל, זה על בסיס נתונים גם, יש לנו בבק אוף, בתת מודע שלנו, באיפשהו שמה, אבל כל הזמן להיות מודע לסיטואציה וגם לנתונים, גם בחיים, כן, חד משמעית.
נכון, אז טוב, הכישלון הבנו כבר שהוא באמת מאוד משמעותי, אבל ספר לי ככה גם על איזשהו רגע של הצלחה מדהימה.
מה שעלה לי ישר זה שרק הגעתי האמת, זה היה בפרויקט הראשון שלי בסין, עם חברה ממזקנית הבלעדית בסין של פול פרנק, מכירה זה עם הקוף, הוא היה מאוד מוכר פעם, אבל לא כולם מכירים, בשם פחות. אלה יש להם איזה 700-800 חנויות ברחבי סין, אימפריה רצינית, ועשינו להם פרויקט, והיינו צריכים, היה לנו איזשהו מיילסטון, ואני עבדתי עם מיילסטון של להגדיל את המחירות בתקופת זמן מסוימת ב-10%. אני עבדתי עם המרצ'נדייזינג טים, עם מחלקת המרצ'נדייזינג, מרצ'נדייזינג הסברנו מה זה, אז זה בסדר.
כן, אתה יכול להישאר עם האנגלית, אני סולחת לך.
כן, סליחה. וזה היה אחרי 3-4 חודשים בתפקיד, וממש, ועמדנו ביעדים. וזה היה פעם ראשונה להגיע לפרויקט הראשון, להצליח לראות איך הדברים באמת עושים את שלהם, איך הם עובדים. זה היה רגע מכונן להמשך.
וואו. הרגעים האלה יש בהם משהו מאוד משמעותי, כי אני שמה לי רגעים כאלה כממש רושמת לי אותם, ושמה אותם כנקודת התייחסות, כי ביום יום, הרבה פעמים אתה למעלה ואתה למטה, וכשאתה זוכה להצלחה שהיא הצלחה מאוד משמעותית, זה הרבה פעמים כמו מגדלור, וזה עוזר לחצות גם תקופות שהן לא תמיד, לפעמים אתה, מה לעשות, בעולם העסקים לפעמים אתה הולך במדבר איזושהי תקופה עד שפתאום קורה את הקפיצה שאתה מייחל עליה, אתה עובד, 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 בסטארט-אפים זה גם כן מאוד דומה, אתה עובד, 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 ואז קורה משהו. והמגדלור הזה הוא מגדלור מאוד מאוד חשוב, זה ממש מעניין שאתה.
אני מסכים, אני חושב שהוא עוזר גם להתמודד עם הלא, דבר ראשון, וגם אם זה לא איזו הצלחה כבירה, גם לפעמים ניצחונות קטנים יכולים לתת לך את הדלק.
מדהים, אתה יודע, אני ככה, כל הרעיון מתלבטת אם כבר לספר או לא לספר, על זה שאנחנו בקרוב הולכים לעשות את הקורס מנהלי אי-קומרס מאוד מאוד גדול שאתה הולך לנהל אצלנו במכללה, ובאמת מאוד מעניין אותי ככה לשמוע קצת על יום בחייו של מנהל אי-קומרס, מה, גם איך אתה רואה את התפקיד הזה בעצם, זה תפקיד מתפתח, זה תפקיד, איך הוא היום בא לידי ביטוי, כי אני חושבת שזה מאוד מובן בתוך עולם המובטלים וחוסר התעסוקה, שיש עולמות שהם גדלים משמעותית, וששם צריך אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים.
כן, מנהל אי-קומרס, זה בעצם מנצח על התזמורת, בוא נגיד ככה, תלוי, עוד פעם, כל חברה יש לה היררכיות שונות ובדיוק זה, אבל אתה צריך באמת לנצח על איזושהי תזמורת, ואתה אחראי על הרבה מאוד ערוצים. אוקיי? אתה אחראי על האתר, ואתה אחראי על ערוצי השיווק, ואתה אחראי על האנליטיקס, ואתה אחראי על הלוגיסטיקה, ואתה אחראי על כל כך הרבה דברים שצריכים בסופו של דבר, הם לא רק צריכים לעבוד, הם צריכים לעבוד ביחד, לתמוך ולהפרות אחד את השני. שלא נדבר על זה, שאם יש לך גם אונליין וגם חנויות פיזיות, אז נוצף לך עוד ערוץ שלם שאתה צריך להתייחס אליו ולעבוד איתו ביחד. אז אני חושב שמנהל אי-קומרס צריך באמת איזושהי ראייה מרחבית ולדעת באמת להצליח לשלב את כל הדברים האלה ביחד, להבין גם בשיווק וגם בדאטה וגם באי-קומרס, כמובן בחנות עצמה, וגם בלוגיסטיקה וגם במלאי, וגם יש שם כל כך הרבה פרמטרים, ולגרום לכל לעבוד ביחד.
ואיך שאתה רואה כרגע את הצמיחה שדיברנו על זה, שבכמה חודשים בודדים אנחנו מדביקים התפתחות של 8 שנים אחרונות, אז גם הדרישה למנהלי אי-קומרס היא, מנהלי אי-קומרס, טוב, לא עובד לי. best tricks. זה התגנב. איך אתה רואה את הדבר הזה היום בצמיחה, בצורך, החברות שאתה פוגש מסביב?
מספיק לראות מה קורה בקבוצות הפייסבוק והלוחות מודעות דרושים ובכל הדברים האלה, לראות איזה עלייה מטורפת יש בדרישה למנהלי אי-קומרס. תדעת, זה שנפתחות כל כך הרבה חנויות אונליין, האונליין עולה ופתאום זה לא מספיק שיש שם בן אדם אחד שעושה הכל, והסטור אונר או מי שפתח את זה, וגם הרבה מאוד חנויות פיזיות פתאום עוברות לאונליין וצריכות מישהו שינהל את כל הפעילות הזאת, ככה שיש פתאום קפיצה מטורפת, ואני חושב שבישראל אנחנו מאחורה, והיינו מאחורה, ולאט לאט הבינו את זה יותר, ופתאום הגיעה הקורונה, ופתאום זה גם, זה הדביק את הפער קצת בכל מה שקשור לאונליין. אז אני חושב שאני לא חושב, אני רואה את הצורך.
נכון, נכון, אז אנחנו נספר שמאוד מאוד בקרוב, אנחנו גם נעדכן לגבי כל מי שמחפש קריירה מקצועית חזקה, במה שכנראה הולך להיות לא מה שכנראה, מה שהולך להיות העתיד שלנו, זה קניות אונליין וזהו. אני לא יודעת עוד כמה שנים החנויות הפיזיות הולכות להמשיך להחזיק מעמד. שאלה.
אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שחנויות הפיזיות ייעלמו, עדיין בסופו של דבר האונליין הוא בערך 20%, אוקיי? הוא עדיין לא, ברור שבזמן הקורונה אנחנו ב-100%, כן, ב-80-90%, אני חושב שהחנויות הפיזיות יהפכו להיות הרבה יותר דיגיטליות, ושני הערוצים ילמדו מה שיש היום, buzzword, וסליחה על האנגלית עוד פעם, אבל harmonized retail, כאילו איזושהי הרמוניה, לא, פעם היו קוראים לזה omni-channel או multi-channel, כאילו כמה ערוצים שונים. היום מדברים על זה, על איך האונליין והחנות הפיזית, הם צריכים להיות מקשה אחת.
שכן, זה כמו שחזו בזמנו שהספרים הולכים להיעלם, ויהיה רק קינדל, ויהיה רק את כל הזה, וזה לא ככה, עדיין אנשים מעדיפים ספרות מודפסת. מה זה מעדיפים? עדיין יש אנשים שזה מה שהם רוצים, זה ספר שיהיה להם ביד.
הריח של הספר.
לחלוטין, ראיתי איזשהו סרט, סרטון מלפני משהו כמו שנתיים, שבאמת רואים מישהי, מגיעה לחנות, בחנות יש רק בגד אחד, נניח מכל מידה, היא מודדת את זה, היא לא קונה את המוצר שם, היא קונה אותו באונליין, אבל היא מגיעה לשם למדידה, כלומר החנות עצמה מתקשרת עם חנות אונליין, וזה בעצם מה שאתה מדבר עליו, על שילוב בין האונליין לאופליין. יהיו חנויות, אבל הן יהיו א' דיגיטליות, ב' יכול להיות שהם לא יכילו את כל המוצרים, כי הם יגיעו באונליין, וזה באמת עוד חזון למועד, אבל מאוד מאוד מעניין לראות את הפיתוח הזה.
גם למשל דיברנו על סיבור חנות, אנחנו צריכים, אם אנחנו מפרסמים עכשיו ברמשל פייסבוק, גוגל, איפה שאנחנו מפרסמים, אנחנו מפרסמים עכשיו איזושהי קולקציה או מוצרים מסוימים, אנחנו צריכים לדאוג שהם יוצגו גם בחנויות, גם בפיזיות. אנשים רואים את זה, הם מגיעים גם לאתר וגם לחנות הפיזית, הם רוצים לראות את מה שהם ראו בפרסומת.
נכון.
באמת להיות קורלציה.
וואו, דניאל, איזה רעיון מדהים. אני כאילו, ההתחלה הצולעת שלנו עם מכבי תל אביב והפועל ירושלים, כאילו שכחנו ממנה כבר. כן. ובאמת נתת כאן ידע מדהים. איך אפשר למצוא אותך, אתכם, אם יש מישהו שרוצה לקבל ככה איזשהו שירות מקימוניקס, זה משהו שהוא כבר מוצע לקהל הרחב, או?
בוודאי.
בוודאי.
גם kimonix.com, kimonix עם K ו-X בסוף, או בkimonix גם אפשר לחפש בשופיפיי, באפסטור. חף, דברו איתנו.
איזה יופי. מה?
לא, דברו איתנו אם אתם צריכים אפילו איזשהו טיפ, איזושהי עזרה, איזשהו סיוע, בכל מה שקשור לדברים האלה. בכיף, הדלת פתוחה.
מעולה, אז אני גם אשים כאן בתחתית הרעיון את הלינק אליכם, כדי שאפשר יהיה להגיע בקלות, ואתם תוכלו לשפר את המחירות בחנויות שלכם. דניאל, המון 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 תודה על הידע, על הזמן, על הרעיון המדהים הזה, ושיהיה מלא בהצלחה.
תודה רבה, היה ממש כיף.
תודה.
עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים, תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והצעות, צרו קשר באתר yaelglaser.co.il. הופק על ידי פודקאסטיקו.